ובונה על כמה מצבים של בונה יש בשין י"ד, סוגים שונים של בנייה. כאן בשין ט"ו זה באמת בניית אוהל ומחיצה. השולחן ערוך מבדיל, כאן נקרא את לשונו, אסור לעשות אוהל בשבת ויום טוב, אפילו הוא ארעי, ודווקא גג, אבל מחיצות מותר, ואין מחיצה אסורה, אלא אם כן נעשית להתיר סוכה או להתיר טלטול. זה מה שנקרא מחיצה המטרת. אז נסביר. יש הבדל בבונה בין בניין של מחיצות ומחיצה, או בניין של גג. גג זה עיקר איסור בונה. מה ההבדל מזה לזה? אולי נראה את לשון הטור בעניין. F, שנייה, כן, הנה, אסור לעשות אפילו אוהל ארעי בשבת, בשבת ויום טוב, הוא פרש רש"י, ואין הבדל בזה בין שבת לבין יום טוב, כי גם ביום טוב יש איסור בונה. כלומר, מה זה איסור בונה? ביום טוב, בונה זה לעולם איננה מלאכת אוכל נפש. אז גם אם אדם חם לו והוא רוצה לבנות משהו כדי לאכול יותר בניחות, אז זה לא נקרא מלאכת אוכל נפש, כי זה הרבה יותר רחוק ממלאכת אוכל נפש. ולכן בונה אל האותר אפילו ביום טוב. הוא פרש רש"י שאין איסור עשיית אוהל אלא בגג ולא במחיצות. ורבנו תם פרש במחיצה נמי, אם עושה אותה להיתר סוכה או להיתר טלטול, אסור. אבל אם אינו עושה אלא לצניעות באלמה, מותר. עד כאן הגדרה מאוד מאוד כללית, שבעצם עיקר האיסור, כפי שאמרנו, בגג, ורבינו תם מוסיף איסור על רש"י, שגם במחיצה, מחיצה המטרת. אז קודם כל, גג, נראה בהמשך, אחר כך מבואר מה זה גג. נדפדף לרגע ונראה מה למשל זה גג. בסעיף ב', מה נחשב כאיסור עשיית גג? עצים שתוקעים ראשן האחד בדופן הספינה, וכופפים ראשם השני בדופן השני של הספינה, ופורסים מחצלת עליהם לצל, אם יש ברוחבן טפח, או אפילו אין ברוחבן טפח, אבל אין בין זה לזה ג' טפחים, חשיב אוהל, ומותר לפרוס עליהם בשבת מחצלת, אבל הוספת אוהל הרי, ושרי. זאת אומרת, ומטעם זה מותר, זה, כלומר, אוהל, מתי נחשב גג? גג, טפח נחשב גג, זה לא יומן, זה טפח, רוחב כזה נחשב גג. לעניין סוכה למשל, מה פוסל בסוכה? איזה נסרים פוסלים בסוכה? ארבעה טפחים, גזרת תקרה. למרות שטפח זה כבר נחשב גג, לעניין שבת, טפח גג והנפקמינה, שמותר להוסיף על הבניין, אבל זה דין נוסף. אבל בעניין בניית גג, נראה למשל מה לא נחשב בניית גג. סעיף ג', מיטה, שכשמעמידים אותה, אסור להניח רגליים עליהם הקרשים, ואני מילה כשהרגליים הם מדפים, אבל רגליים של מיטות שלנו, וכן רגלי השולחן, מותר בכל גוונה. למשל, זה דוגמה לדבר שאיננו גג. הדוגמה שלנו, שולחן מתקפל. האם מותר לפתוח שולחן מתקפל בשבת? אז מה, למה השולחן מתקפל לא נחשב כבניית גג? כי משתמשים עליו ולא משתמשים תחתיו. איי, כשהיינו ילדים, מה היינו עושים מתחת לשולחן? מה? מתחבים ובונים? מחנה. זה תראו, שום דבר לא משתנה בעולם הילדים. כשאני הייתי ילד ואתם הייתם ילדים, הכל נשאר אותו דבר בעולם הילדים. מחנה, מכסים את זה במשהו, מתחבים ומסתודדים וקרבות ועניינים. זה אצל הבנים. אמנם אין הבדל מגדרי, ובנים ובנות ממש אותו דבר, ובכל זאת רואים, אנחנו רואים אני פותח סוגריים ומיד סוגר. בנים משחקים חרבות, מלחמות, נשק. יש לי נכד אחד שהוא הולך לבית הכנסת בשבת, הולך מצויד עם רימונים, עם נשק, עם אקדח, עם רובה, כולו עטוף עמוס בנשקים. והבנות עם קישוטים, עם צמידים, עם עגילים, כן. אבל אין הבדל, זה הכל אותו דבר, כן. כן, אז למשל כאן הגדרה של גג זה להשתמש תחתיו, ולא להשתמש מעליו. זה הגדרות של גג. אבל נקצר יותר ונראה מחיצה. מה זה מחיצה המטרת? קודם כל, מחיצה שהיא כן אסורה. רש"י אומר, מחיצה אין בדין בונה, אבל איזה מחיצה כן אסורה? אומר רבי מותה, מחיצה המטרת. מה זה מחיצה המטרת? הגדרה, מחיצה המטרת זה פעולה שהיה אסור לי לעשות אותה לפני שבניתי מחיצה, כתוצאה מבניית המחיצה, מותר לי לעשות פעולה מסוימת. מתי יש לנו מחיצים ציל מחיצה המטרת? בשבת ובסוכה. בשבת לעניין טלטול. מה זה רשות יחיד? רשות היחיד, רשות מוקפת מחיצות. מפקמין על אנשי הצבא, חשוב מאוד לדעת, עירוב, שבת, מתי זה היה שבת? לא שבת שעברה, שבת לפני כן. לפני שבועיים הייתם בשטח, בניתם עירוב, בניתם איזה מחיצה, מחיצה מעל יתה, כך אומרת הגמרא, על צורת הפתח, מחיצה מעל יתה. בכל אופן, אז מה זה מחיצה המטרת? אם למשל יש לי שתי דפנות, ובשתי הדפנות אסור לטלטל, מפני ששתי דפנות לא נחשבות, לא עושות רשות יחיד. אני בונה, שם דופן שלישית, גובה 80, 10 טפחים, 80 סנטים, משלים את הדופן, זה סוגר לי את רשות היחיד, עושה לי רשות יחיד, ומותר לי לטלטל ברשות הזאת, וזה עשיתי מחיצה המטרת. כי לפני כן זה היה רשות רבים וקרמלית, בניתי מחיצה בשבת שגורמת לי להתיר טלטול, כי ברשות היחיד מותר לטלטל, וכמה לרשות הרבים אסור לטלטל. אז בניתי מחיצה, אז זה מחיצה המטרת. סוכה כנל. סוכה לא הייתה קשרה, ושלא היה לה מספיק דפנות, אותו דבר. שתיים גיל חתן, שלישית אפילו טפח. הוספתי את המחיצה השלישית בשבת, ואל תקשו עליי, הרי הגג כבר בנוי ואני צריך לבנות גג בנוי. אם יש מחלוקת הפוסקים, אבל אם יש טפח של מחיצה למעלה, אפשר לבנות את הגג. הנה מה שיש פה בפרגולה, למשל הפרגולה יש לה טפח, הקורה הזאת שבתחתית הפרגולה היא 10 טפחים, אז זה טפח, זה גג עם טפח בנוי, אפשר לבנות גג ועליו בוודאי להוסיף את הדפנות. אז הנה, היו לי שתי דפנות בסוכה, הוספתי דופן שלישית, והסוכה הזאת נהפכת להיות סוכה כשרה. אני, מותר לי לאכול בסוכה, לתולדיים לאכול פת יותר מכביצה, מותר לי לאכול בסוכה הזאת. הכשרתי סוכה, זה נקרא מחיצה המטרת. ויש לנו עוד דוגמה, לא, זה אבל מחיצה. אתם יודעים מה, אני אנצל כבר לקצת יותר רחבה. נשאלתי שאלה, השאלה היא שאלה כפולה. יישוב שבנו שם מבנה רב תכליתי. מה זה מבנה רב תכליתי? בית המדרש שלנו זה מבנה רב תכליתי. מישהו שם לב שיש פה יש פה לוח. מה כתוב על הלוח? מצוק, קרן מצוק, אולי סוכנות, משהו. הסוכנות עוזרת לבנות מבנים רב תכליתיים. היא לא עוזרת לבנות בתי מדרש. אבל מה לעשות? אנחנו צריכים בית מדרש, לא צריך מבנה רב תכליתי. אז את התקציב קיבלנו למבנה רב תכליתי. עובדה שהוא רב תכליתי, גם לומדים בו, גם עושים תקסים, גם ימי הולדת, גם עושים הרבה מבנה רב תכליתי. מבנה מאוד. ואחר כך הפכנו אותו לבית מדרש, שהוא בית מדרש לכל דבר ועניין. אבל סכום שניתן על ידי הגורמים המיישבים, הגורם היושב היה כדי לבנות מבנה רב תכליתי. יישוב שפנה אליי בשאלה, יש להם מבנה רב תכליתי, יישוב חדש יחסית ומבנה חדש, הם רוצים להתפלל בו כי זה המקום בתוך השכונה מתרחבת ושכונה חדשה, ואורך השם בונים ורוצים לעשות בו גם בית כנסת, אבל רוצים להשאיר אותו לפעילויות פעילויות נוספות, כמו משחקים, ספורט, כל מיני, ללמוד, אני יודע, אנשים אוהבות ללמוד מחול ודברים כאלה. אם זה יהיה בית כנסת, אז זה אי אפשר. אז התקשר איתי אחד מאנשי הוועד הציבורי שם, ושאל אותי מה לעשות. אמרתי להם, אל תקדשו אותו בקדושת בית כנסת, אל תתנו, תשאיר אותו כמבנה רב תכליתי, שמדי פעם גם מתפללים בו. אז הוא שאל אותי, אז מתי ארון קודש? אמרתי לו, ארון קודש עם ספר תורה, עם שני ספרים, אבל עם כיסוי. ספר תורה עם כיסוי, לכן מזה נזכרתי בעצם בדוגמה. ארון קודש זה כיסוי אחד, שני כיסויים לספר תורה, עושים את הווילון מהתקרה עד הרצפה, וילון ארוך, וילון אטום, ברגע שגומרים את התפילה, אז זה חוזר להיות מבנה רב תכליתי. אז אמר, אבל מתפללים בו, אמרתי לו, חלילה, בבית אבל. מתפללים בבית אבל. אז בגלל זה הבית הופך להיות בית כנסת, יש ספר תורה ויש זה, כי זה הרי, התפילה היא תפילה הרעית. וכיוון שלא הופכים אותו למבנה קבע של בית הכנסת, הוא לא מקבל קדושת בית כנסת, ואפשר לעשות בו גם דברי חולין. אבל מאחר שיש קדושת ספר תורה, וכאן אני מגיע לעניין, אז צריך לבנות מחיצה לספר תורה, כדי לעשות בו דברי חולין. והמחיצה, המחיצה הזאת, היא מחיצה המטרת. כי לפני כן אסור היה לעשות בו דברי חולין, והמחיצה הזאת היא מחיצה המטרת, מטרת לעשות דברי חולין בשבת. המשך השאלה הייתה שהרב של אותו מקום אמר שצריך לעשות קיר קבוע עם דלת, ממש לסגור, והמפתח יהיה רק אצל הרב, והרב יפתח ויסגור, ורק שהוא ידע שזה סגור, אז הוא ירשה פעילות חולית כזאת בזה. לא הבנתי כל כך מה הוא צריך את זה, ולמה מאוד כאב לי שרב לא סומך על הקהילה שלו, אז הוא מחזיק את המפתח. מילא אם המשגיח לא סומך על הכשרות שלה, כי הוא נוגע בדבר. אבל רב, תן הוראות, תסמוך עליהם. אז טוב, זה חלק מהבעיות בקהילה הזאת, שלכן הם שאלו אותי ולא שאלו את הרב, אבל אחר כך הרב פסק. אז אמרתי להם שיכתבו מכתב יפה לרב, ושיגידו לו שהם מבינים עוד את הפסק שלו, אבל מאחר והם שאלו רב אחר, רב אחר פסק להם אחרת, אז הם מקבלים את פסק הרב האחר, למרות שהוא כאילו מרא דאתרא, מרא דאתרא, וזה לא פשוט להתערב, אבל ברגע שהפסק הזה, וזה לא פסק ראשון, זה פסק שמפריע מאוד, הרבה פסקים שמפריעים לאנשי הקהילה, אז הפעם הזאת החלטתי באמת שאני לוקח על עצמי את האחריות, טוב, אני חוזר למחיצה המטרת. מחיצה המטרת, הספורט זה לא רק באולם ספורט. זה יכול לגעת בכל אדם ואדם. אחד מהדברים שאסורים זה הקשר בין איש לאשתו. אסור כשיש ספר תורה, ספר קודש בחדר שבו איש ואשתו ישנים. אסור להם להתחבר, בעל ואשתו אסור להתחבר כשיש ספר. אז מה עושים? אז אם יש ספר, ספר קודש, מוציאים אותו. ואחר כך מתחברים. אבל אם יש ארון קודש או ספר תורה, אז בונים מחיצה אל מול הספר תורה, או מחיצה או שני כיסויים. יש שני דברים שאפשר לבנות. מחיצה זה מחיצה קבועה 10 טפחים, מחיצה לא זזה, ווילון אז צריך שני כיסויים. מחיצה, אם בונים וילון, זה לא מחיצה, זה שני כיסויים. זה כמו לחסות ספר תורה בשני כיסויים, שזה לא איסור, זה לא מחיצה. אבל אם בונים מחיצה בשבת, זה נקרא מחיצה המטרת. אז למדנו 3 מקרים של מחיצה המטרת. מטרת סוכה, מטרת טלטול בשבת, ומטרת תשמיש שבין איש לבין אשתו. זה נקרא לבנות מחיצה המטרת, וזה מה שאומר רבינו תם. נמשיך לראות ברמה, כי יש לזה נפקמינה מאוד גדולה, הלכה למעשה. אומר הרמה, אבל מחיצה נעשית לצניעות בעל משארי, ולכן מותר לתלות וילון לפני הפתח, אבל מי שקבוע שם. אז נראה מה זה וילון קבוע, לא כל וילון קבוע מותר. וכן פרוכת לפני ארון הקודש, ובלבד שלא יעשה אוהל בגב טפח, את יוסף וכל בו. אם זה רק מחיצה ואין אוהל, אין גג טפח, למדנו עוד פעם, שיעור גג טפח, מותר. וכן, מה? במה? אנחנו צריכים מחיצה שנייה. כל מה שקשור ישירות, זה נחשב כאחד. לכן צריך להוסיף עוד מריצה. ארון ופרוכת וזה, זה כיסוי אחד. אבל מעבר לכיסוי הזה צריך עוד כיסוי אחד, כדי שיש שני כיסויים. הפרוכת, כל מה שנחשב כחלק מה... זה, למרות שזה כמה וכמה כיסויים, אבל זה נחשב ככיסוי אחד. הדוגמה של... לא, תפילין שמונחות בתיק שלהם ובתוך תיק הטלית. זה באמת שני כיסויים, כי התיק השני הוא תיק של הטלית ולא של התפילין. אז זה נחשב כשני כיסויים. אפקמין לשוב לחדר שאיש ואשתו משמשים בו, אם התפילין מכוסים בשני כיסויים, אפשר, כלי בתוך כלי אפשר. וזה לא נחשב כלי שלהם, אבל הכובע, הבית של התפילין זה כיסוי אחד, התיק של התפילין או התפידנית זה כיסוי שני, לא, זה כיסוי אחד. גם תפילין בתוך הבית שלהם, בתוך תפידנית, זה כיסוי אחד. ואם רוצים שני כיסויים, כיסוי נוסף על התפידנית או על זה של התפילין. מה? גם את הפלסטיק וגם את הבד. ואף על פי כן, הכל שייך לתפילין. הכל עכשיו ככיסוי אחד. לא, תפילין נופלות בכיסוי, זה הרבה יותר קל. מה? נפל בתוך תיקו, כן. זה כתוב, תפילים בתוך התיק, אבל זה הולך שם, כן.
אני לא יכול לאחל את התיק של העבד, כאילו, עשינו רועטים או כל מיני דברים כאלה, ואז הוא יהיה לי עוד שם שם. כשאני קונה את זה, אני מכניס לי פנימית, אני אומר, זה גם בשביל עוד
דברים. אתה יכול, אבל מי מכניס את לתפילים, באמת?
נגיד טוש של כתיבה לצייר על הרזורות שחור.
טוש לכתיבה של התפילים. טוב, אפשר. אבל זה יכול לעשות לך כתם כזה בתפילין שלא כדאי, זה לא, זה לפעמים זה נשפח ומתחמם, צרות. איך אומרים? לא ראיתי מישהו שמחזיק עוד משהו בתיק תפילין.
אבל בתפילין כבר כתראה יש כיס. יש כיס כזה,
אם
הוא, לא יודע,
כיס
בצעקה,
זה סידור, זה הכיס מיועד, זה בסדר, הכיס מיועד סידור, זה לא...
יש לו עוד שימוש חוץ מהשבטק,
חוץ.
לא כל התיק של התפילין.
לא, כן, זה לא, זה כיס חיצוני, זה כיס חיצוני. זה לא, לא שם. זה רק, עוד פעם, זה מבואר בסימן רי שמם. זה רי שמם, זה יכול צניעות. וזה צניעות בין איש לבין אשתו, ושם מבואר מה זה שני כיסויים, ומה זה מבואר פוסקים. לשים תפידנית על הרצפה. לא, מן הסתם, זה ביזיון, בכל אופן, זה ביזיון. אז יש תפילין, יש אומנם בארגז שמונח, אז יש... עוסקים ביורי דעה, בהלכות ספר תורה, בסימן רש פי דלת, כמדומני. אומרים שיש, אם יש כמו ארגז שיש, ארגז בבימה, יש איפה שיושבים, אבל יושבים על ספרים. יושבים על ספרים. שם כתוב שאם זה מיוחד, אז כן אפשר לשבת על זה. בחלוקת, בפוסקים, אבל אנחנו נוהגים להקל על זה ביורי דעה, בהלכות קדושת ספר תורה. אבל תפידנית על הרצפה, זה לא, אלא אם כן עושה את זה הרי, אדם פורק את התרמיל שלו ומניח את זה, חייב לסדר, אז הוא שם את הכל, פורס את הכל על הרצפה, זה לא דרך ביזיון, כי זה לסדר, על מנת לסדר. אבל אני אפוון קבוע על הרצפה, זה באמת... טוב, גלשנו לכל מיני נושאים אחרים.
מראה על התפילין,
מראה על התפילין, האם נחשב כשימוש חולין? אפשר, שזה שימוש חולין, זה אפשר שזה לצריך התפילין, אבל אם מישהו גם הולך לדייט, והוא בדיוק אומר, וואלה, אני לא הסתרקתי לפני הדייט, אז הוא מוציא את ה... האם מותר לו להסתכל במראה של התפילין כדי להסתרק? התשובה מותר לו. א', כי זה צורך מצווה, וחוץ מזה שגם אם זה לא צורך מצווה, גם מותר לו. אז נכון, אז יכול להיות, מראה כזאת, אם היא מראה לא מחוברת, בתפילדנית יש מראה מחוברת, אבל אם היא מראה לא מחוברת, מראה נפרדת, אז באמת אני מייחד את התיק, אז יכול להיות שזה ייחשב כשני כיסויים. כלומר, התפילין כיסוי, הבית כיסוי אחד, והתיק, השקית זה כבר כיסוי שני. אפשר, כן. טוב, גלשנו קצת לזה, אבל כל זה נפקא מינה כדי להביא מחיצה המתרת. אבל מה שכן חשוב, למדנו מה אסור, אז מותר לתלות וילון, תכף נראה במשנה ברורה קצת פירוט. וכן, מותר לעשות מחיצה לפני החמה או הצינה, או מפני הנרות שלא יכבה אותם הרוח, כי זה לא נקרא מחיצה המתרת, זה, אבל אסור לעשות מחיצה בפני אור כדי שישמש מיטתו, זה מה שלמדנו. וכן לפני ספרים לעשות צרכה, אם לא שייר מבעוד יום, מורדכי. וכן, מוסיף פה המשנה ברורה, מה שהרמה אומר, מחיצה לצניעות באלמה, בסעיף קטן ה', אומר המשנה ברורה, כגון להפסיק בין אנשים לנשים, כששומעים הדרשה, כששומעים הדרשה, כלומר, מה המקרה ומה הדין? מקרה דין טעם, כך לומדים הלכה, משנה, מקרה דין טעם, כך בנויה המשנה. למדתם פעם ככה משניות, משנה, הלכה, מקרה, דין וטעם. המקרה, להגדיר, אם לא מגדירים את המקרה, מתבלבלים. על מה דיבר פה הרמה והמשנה ברורה? מחיצה לצניעות באלמה, אומר המשנה ברורה, להפסיק בין אנשים לנשים כששומעים הדרשה. כלומר, יושבים, יש דרשה, יש דרשן, לא דרשנית, יש דרשן. ויושבים לפני הדרשן גם אנשים וגם נשים. איך הם יושבים? ניחוש אחד? בנפרד. אבל באים הצנועים שבינינו ואומרים בשבת, נכון, שיושבים בנפרד, אבל אני רוצה לבנות מחיצה. אז האם נחשיב את המחיצה הזאת כמחיצה המטרת או לא? מה ההגדרה של מחיצה המטרת? מחיצה שבלי המחיצה אסור היה לנו משהו, ועם המחיצה מותר לנו המשהו הזה, מותר לנו לעשות. אומר הרמה, אומר המשנה ברורה, זה לא מחיצה המטרת. מדוע? כי גם בלי מחיצה מותר לשמוע דרשה של גברים ונשים. אם יושבים בנפרד, זה שני טורים, מותר לשמוע דרשה. אז א', לדידן, זה חידוש גדול. מה זה חידוש? לא חייבים מחיצה כדי לשמוע דרשה. יושבים גברים בצד אחד, נשים בצד אחד. ואני עושה את זה הרבה מאוד פעמים בבריתות, או באמת בדרשות של בית הכנסת, שזורקים את הנשים לעזרת נשים. הם לא שומעות, הם צועקות, הם לא שומעות את הדרשה. אני אומר להם, תרדו, הטור הזה, כולם ימינה מהצד שלי, ימינה, זה ימינה, גברים, כל הגברים מימין, ונשים, תבואו, תשב לכאן, כי מותר. זה הלכה מפורשת, זה המקור. מה?
אם לא נשמעת אין הכל שכנעת לך, תמיד אתה צועקת, לא שומעים, לא שומעים.
לא שומעים, נכון, נכון, כן. בעיקרון זה גם בתפילה. בתפילה צריך קצת יותר להקפיד, כי זה מסיח את הדעת. אז זה לא איסור. אבל להסתכל לאנשים, זה מסיח את הדעת. ואני חייב לספר את הסיפור של חותני, זכר צדיק לברכה, שאני חוזר עליו הרבה פעמים, הרב בורשטיין, האבא של הרב מנחם שהיה פה, וגם במקרה גם אבא של אשתי. מאחר ונשים משנות את השם, אז לפעמים אשתי בשיעור, אחד השיעורים שלה, אז היא מזכירה שאחי, הרב מנחם, כל השם מתעלפות. הרב מנחם זה אח של אחי, לא ידענו וזה, כי לא קוראים לבנון ולא קוראים בורשטיין, אז אף אחד לא יודע שזה, אתמול היה פה גם הרב שילר, שגם הרבנית שילר היא גם אחת מהאחיות, אז בכלל פתאום כולם מתעלפים פעמיים כבר, כי נשמע שכולם אחים ואחיות, ברוך השם. כן, אז חותני זצ"ל היה מספר שפעם באמצע התפילה ניגש אליו מישהו, לא הבין מה הוא רוצה. אז בסוף הוא הבין שהוא מצביע על עזרת אנשים למעלה, שהווילון בעזרת אנשים קצת פתוח. בסוף התפילה שאלו אותו, תגיד לי, איך ראית שהווילון בעזרת אנשים פתוח? אני לא ראיתי שהוא פתוח בכלל. הסתכלת. עכשיו אני מבין, הסתכלת על עזרת אנשים. אז זה בעיה בך, זה לא בעיה בווילון הפתוח, זה בעיה בך. אל תסתכל, אני לא מסתכל על עזרת אנשים, ולא זה. בכותל המערבי, בזמן הבריטים, היו באים גברים ונשים להתפלל. בשום פנים אסור היה להקים מחיצה, כל הכותל היה קצר מאוד, דל אדמות, אולי 2 מטר בערך של מרווח שאפשר לעמוד בו. צד אחד עומדות נשים, צד אחד עומדים הגברים, ומתפללים בלי מחיצה. כלומר, בעיקרון, גם להתפלל מותר. אז למה מקפידים לעשות יותר מחיצה? כי גברים, כמו שאמרתי, נוטים להסתכל על אנשים, אז זה מפריע להם לתפילה. יש הרבה דברים מפריעים לתפילה. אם אחד מתפלל בקול, זה מפריע לחברו. אם יש עוד מיני מסיחים את הדעת, אדם מחזיק תינוק, אסור להתפלל עם תינוק, כי זה מסיח את הדעת. יש הרבה דברים שמסיחים את הדעת, אבל זה לא איסור בגלל התפילה. זה איסור בגלל שמפקיר על הכוונה. כן. אז תלוי, אז לכן שמים את עזרת נשים מאחור או למעלה, כדי שגם אם לבושות לא צנוע, לא נראה אותם. אבל גם אם עומדות בצד, אני מסתכל לצד הזה, הם מסתכלו את הצד הזה, בכותל, היו באות אנשים צנועות, זה ברור. אבל גם אם נשים לא צנועות, שאני לא רואה אותם, מה עושים בחופה? רבנים צדיקים בחופות, שהיום בחופות יש שערוריה, איך שכל הממעית בבגדיו, הממעיתה בבגדיה, מחברתה גדולה היא מנה. וכל מה שזה פשוט מזעזע, מזעזע. אני חייב לספר את הסיפור על הרב, כן, זוכרים את הסיפור. אז זה נכנס, לא נכנס לספר סיפורים, אני רואה, מה? יו, אלף, לא זוכרים. כן, היו לי באמת כמה הגהות על ה... אתמול הספקתי לעבור על הסיפורים. ישר כבר, תודה רבה, אין מילים, אין מילים. אז אני עכשיו צריך לחפש סיפורים חדשים.
סיפורים בספר הבא, אני אגיד מספר סיפורים.
נביא לשבוש עם את החוברת, שתקדות שיקים. כן. תודה למי שהגע את הרעיון ומי שביצע והכל, אין מילים ממש. זה פורים כפורים אמנם, פורים כפורים, אבל בסדר, זה... לא, יש שם סיפורים רציניים. בכל אופן, הייתי בחתונה שהייתה באשקלון, והרב הקודם שנפטר, רב שרביט, זה היה מזוקן מאוד, וכשהגיע לחופה, עברה שעה, שעה וחצי אחרי הזמן, וכולם כבר אכלו ושתו וגמרו כמעט כל המנות, אבל בינתיים החופה זה עניין צדדי. זה לא תופס הרבה מקום באירוע. האירוע הכללי הוא לבוא, לשבת, לאכול, לשתות, זה האירוע העיקרי, והחופה זה עניין. אז אחרי זה שעה וחצי, הוא נכנס לחופה, ומסתכל, מה זה פה? כולם ערומות. איזה פחד נפל אנשים, 20 שניות, כולם היו מכוסות. איך פלא, לא יודע, כולם, אחת לחש על מי, עטפו, 20 שניות, לא, הסתדרו, כן, אני זוכר אפילו אחת פזרה את כל השיער שלה, אחרי תסרוקת, והשיער כיסה את הכתפיים והכל, שיער ארוך, ומזה היא הצטנעה, זה היה הצניעות. אבל גבורה, מה זה פה? כולם ערומות. אז מי היה מעיז היום לצעוק או כזה? וואלה, ישר נכנס לכלא. אז אמרתי, רב מרוקאי, תקיפות של זה, מה, אשכנזים, מה לא יודעים, תקיפות של תורה. כן, טוב, נחזור, שתינו קצת מהנושא, אבל בכל אופן, מחיצה המטרן. אומר הרמה, אומר רבי משנה ברורה, מחיצה לשמוע דרשה היא לא מחיצה מטרת, ומותר לבנות אותה בשבת. נפקא מינה גדולה לכמה וכמה אירועים כאלה, הפרדה רצוי מאוד. הסיבה דרך אגב, למה הסיבה לא לעשות, שאין אין חובה במחיצה? כי בשעת הדרשה מרוכזים, גם הגברים, גם הנשים, מרוכזים בדרשן. הם לא מרוכזים אחד בשני. זה לא איזה משחק שבין הגברים לבין הנשים. משחק שמחבר בין הגברים לבין הנשים, זה אסור. או משהו שמחייב קשר. כאן הקשר הוא תמיד מול הדרשן או המרצה, זה לא משנה אם זה דרשן או מרצה באוניברסיטה. זה יכול להיות גם מרצה למתמטיקה או להיסטוריה או לזה. אם הוא מאוד משעמם, אז אחר כך מתחילים כבר להסתכל אחד על השני. אבל אם הוא מרצה שמרצה איזה, אז מסתכלים על המרצה ושומעים דבריו. אז לכן אין חובה לבנות מחיצה. וזה לא נקרא מחיצה מטרת. בין הקהל למרצה, עוד פעם, אינטראקציה בין הקהל למרצה אפשר, אבל לא בין הקהל לבין עצמו.
אחד מהקהל למרצה, כאילו, הוא שואל שאלות ומישהו עונה, כאילו, אז...
אז עוד פעם, האינטראקציה היא תמיד, הקשר הוא
מול... מישהו שואל את זה שמישהו עונה תשובה,
מסתכלים עליו. יכול להיות, אבל זה עדיין לא קשר, כי זה תמיד פונה מול המרצה, כן. תמיד מול המרצה.
אבל נגיד זה, אבל נגיד בנוער, שזה בפעולה או משהו, כן יש מרצה, זה אותו...
אז אם זה פעולה או שיחה, זה תלוי. פה בנוער, אני התארתי, היום יש בית נוער לבנים, בית נוער לבנות, עשינו להם הפרדה, היו קצת צעקות, אבל זה היה בדור הראשון, היו צעקות, בדור השני, לפני שנתיים, שלוש, עוד היו בנות תקיפות שהם בעיקר צעקו, גם הבנים, היום כמה בנים, אבל הפכנו את זה הלכה למעשה, וברוך השם, זה התקבע, ויש בית נוער לבנים, בית נוער לבנות, ובאמת הן עושות שם פעילויות, הן שמחות מזה, גם המקטרות ביותר, כי אפשר לעשות כל מיני דברים, ולא חייבות ללכת בצניות כל הזמן, יכולות לעשות פעולות, זה נוח להם הרבה יותר, ולא להתקשקש עם הבנים, בסביבו יותר זה מועיל, גם לפעילות זה מועיל, לא רק לצניות. בכל אופן, כשהיה בית נוער משותף, אז הייתי מתיר, לא פעולות, אלא שיחה בערב שבת של בנים ובנות. יושבים בעיגול, חלק מהעיגול בנות, חלק מהעיגול בנים, בדרך כלל הרוב זה בנות ומיעוט זה בנים, זה מה שבאים לפעילות בערב שבת, אבל הפעילות היא, אמרו לי, אבל אחר כך הם מדברים, הם מדברים. אמרתי, כתוב, אל תרבה שיחה עם האישה. אבל משמע שזה לא איסו, אל תרבה שיחה עם האישה. אשתו אמרו כאן, ואנחנו אומרים, ויש את חברו, עכשיו בוא נראה אדם שממעט שיחה עם אשתו, כן? אוי ובוי, תגיד לו, אדוני, מה אתה לא מדבר, כן? אז היה, פעם אחת היה באמת את הסיפור על, על הנזיר, ש 12 שנה אחרי שהוא התארס, אז קלתו באה לארץ, ואז הוא כבר קיבל נזירות, והיה בדיוק כשהגיע לארץ, היה בתענית דיבור, אז הוא לא דיבר איתה ולא כלום, ואחרי הכל הסכים בהתחלה, לא רצה להתחתן איתו כבר. אבל הרב זצ"ל שכנע והתחתנו, והקימו דור ישרים, ברוך השם. אבל מה זה, בעל שלא ידבר עם אשתו, מותר לדבר. אמרתי, כן, אני מתיר לכם לדבר תחת הפנסים, לא ללכת למקומות סגורים וחשוכים. ומה שנקרא לגרד את שולי ההלכה, אבל זה עניינים של חינוך כבר, זה לא, זה איך להתייחס לנוער כזה, איך להרים אותו ולתת לו את מה שההלכה מאפשרת, כן, ואז כשאומרים לו לא, אז הוא שומע, כי הוא מבין ש, אני אומר, לקחתי את הביטוי פעם מאלוף פיקוד אחד, שאמר, אנחנו מגרדים את שולי החוק, שולי זה הקרקעית של, של הסיר, לגרד, שסיר נשרף, מגרדים את, את זה, אנחנו מגרדים את שולי החוק, מגרדים את שולי ההלכה כדי למצוא את היתרים, עד כאן ההלכה מתירה, והם יודעים שהרב שלנו, כשאומר מותר זה מותר, אבל כשאומר אסור זה אסור. וזה היה, זה הגדרה מאוד טובה, בעזרת השם. כשתהיו רבנים, אז תוכלו לדעת את הכלל הגדול הזה, להתיר את מה שמותר, ואז האיסור נשמע היטב, נוער שומע, בהחלט שומע. כן, עד כאן על מחיצה. כן, עוד לא גמרנו, יש עוד נקודה במחיצה. כן. לא, גם אם יש איזה איסור דרבנן, העיקר שזה פעולה שקודם הייתה אסורה לי, המחיצה, זה לא צריך להיות דווקא להתיר איסור דאורייתא כדי להיות בונה דאורייתא. העובדה של לפני כן, מאיזושהי סיבה, זה היה אסור לי, ובניתי מחיצה וזה מותר. אז זה נקרא מחיצה מתרת, גם אם האיסור קודם היה איסור דרבנן. אז כן, לגבי מחיצה, הרמ"א אומר, מותר לתלות וילון לפני הפתח. וילון לפני הפתח, אף על פי שקבוע שם, וכן פרוכת לפני ארון הקודש. זה לא דומה, מה ההבדל בין וילון לבין פרוכת? פרוכת לפני ארון הקודש, מה ההבדל בין זה לזה? הפרוכת, איזה מחיצה עושה לנו הפרוכת? עושה מחיצה או לא עושה מחיצה? מה? בפרוכת שלנו, בפרוכות שלנו. יש דלתות, יש זה, אלא מוסיפים על הדלתות. נו, אז מה, זה מחיצה? זה לא עושה שום מחיצה, הפרוכות שלנו. אבל... מתירים לאכול בבית כנסת? מה זה משנה? כי זה קדושת בית כנסת. אם זה קדושת בית כנסת, אז זה לא משנה. זה לא הארון הקודש הוא הבעיה, זה הבית כנסת הוא הבעיה. שאין עושים בו דברי חולין, אלא בבית מדרש, אם זה בית כנסת. אם זה בית מדרש, אז תלמידי חכמים אוכלים ושותים, ישנים בו מדוחק, לשון השולחן ערוך בסימן קופנון א', אבל אם זה בית כנסת, זה לא יודע מה, אלא אם כן, כמו שאמרנו, זה לא בית כנסת, זה מבנה רב תכליתי, שאז צריך את הכיסוי, אבל... בכל אופן, פרוכת בארון קודש שלנו, שיש דלתות, ועליהם פרוכת, זה לא, זה בעצם לא, לא משמעותי, המחיצה כבר קיימת. אלא אני עוטף את המחיצה בעוד מחיצה אחת. אז, הדוגמה לזה, בגג, נלך לגג, איזה גג יש שמותר לבנות אותו, כי הוא לא מוסיף שום דבר בעצם, לפרוס מפה על שולחן, לפרוס הדין על מיטה, לפרוס הדין על מיטה, אז נכון שבשולחן אני גם לא משתמש מעלה ולא משתמש תחתיו. אבל השולחן קיים, ואני לא מוסיף בעצם שום דבר. אז לפרוס מפה על גבי שולחן, או סדין על המיטה, מותר. אין בזה שום תוספת, כיוון שהשולחן כבר קיים. גם בארון קודש. אלא מה? שיש ארונות קודש שאין להם דלתות, אלא באמת רק פרוכת. הפרוכת הזאת דומה באמת לוילון. דומה לוילון. איזה וילון? אומר הרמה, וילון, אף הפי שקבוע שם. אומר המשנה ברורה, סעיף קטן ו'. רצה לומר שקבוע שם שאינו עשוי להסיר משם. אלא תלוי שם תמיד, אפילו הכי חשוב מחיצת הרי, כיוון שהוא נע ונד ברוח מצויה, וגם אינו מעכב לעוברים דרך שם, אבל לחברה למעלה ולמטה ומן הצדדים, בעניין שאין לזוז, אין לזוז ממקומו, אסור משום בעניין, דסתימת קבע הוא, זאת אומרת, הנה יש לפנינו שוב מחיצה, שגם היא אסורה, הרמה מדבר על וילון, אינה ונעת, כמו, טוב, וילון הזה עוד פעם, הוא לא מחיצה באמת, יש דלת, יש חלון, יש זה, אבל גם אם תלוי, אם מסירים את הדלת ויש וילון שמתנופף, אומר הרמה מותר כי הוא לא קבוע, אבל אומר המשנה ברורה, אם תתפוס אותו בתפסנים, תקשור אותו מלמטה, ואז הוילון מתוח, והוא חוסם את ערך המעבר, לדוגמה, אומר המשנה ברורה, זה כבר נחשב כמחיצה, מחיצה של סתימת קבע, וזה אסור. בשם מי הוא, כן? הקיר הזה הוא נע על צירים, זה משהו אחר. זה מקום שיש לו, זה כמו חלון. חלון הזזה או חלון על צירים. הרגע שיש צירים, עוד לא הגענו לזה, אבל נגיע בכל אופן. גם אם הווילון נע על מסילה ואפשר לפתוח ולסגור, אז אפילו שהוא קבוע, זה בסדר, זה נכון. עם מה?
מה זה וילון שלא נע על מסילה?
אתה מחבר אותו, את הקצוות שלו, יש לו אומקלים כאלה שאתה תופס אותם, והם תופסים, נתפסים בעבב, וזה אומר, אתה צריך לנתק כדי לפתוח אותו, לנתק, אפילו אם הוא מחובר בעבב, באמת מחובר, אבל הוא מתוח, הוא לא נע על מסילה קיימת. אלא יש לו ווים שמחברים אותו, זה נקרא לך. כל הווילון שלנו אין שום בעיה, כן, כי הווילון שלנו תמיד נע על מסילה, אפילו... מה?
צליה של פרגולה, כי מחברים את זה מכל הכיוונים.
צליה של פרגולה, נו, זה תף ריש, סימן, תף ריש כפה, והלכות סוכה. מחיצה, גגון שבונים. אומר הרמה, אין לי פה חלק וו, נו. יש פה. מאיפה זה? זה משנה ברורה נס. מאיפה... מה? אז סימן תף ריש כף וו. אומר הרמה, זה הגגות אפילו, לא מחיצה, אלא גג. לא רק מחיצה, גג. מה יותר חמור אמרנו? גג הרבה יותר חמור. אומר הרמה, סוף סימן תף ריש כף וו. וכן מותר לעשות הסוכה תחת הגגות עשויות לפתוח ולסגור, ומותר לסוגרן בפני הגשמים ולחזור ולפותחן, ואפילו ביום טוב שרי, לסוגרן ולפותחן, אם יש להם צירים, אם יש מנואלה כזאת שפותחת את זה וסוגרת, אז יש להם צירים, ומותר לפתוח אפילו ביום טוב, זה מה שאומר הרמה. אותו עיקרון, יש להם צירים, יש להם מסילה, יש זה, לכן חלון הזזה מותר לפתוח, לסגור, דלת מותר לפתוח ולסגור.
אני מסכים שזה קבוע, שזה קבוע בקיר. אני אשתהיות על הסוכה, ושהיא קבועה חצי,
ההתחלה
שלה קבוע בקיר, זה מספיק כמו ציר?
התחלה שלה קבועה, אם יש לה, לא.
בקיר, יש לי חצי. קבוע מצד אחד, ואני רק מותח אותו למטה.
אז זה צריך טפח פרוס קודם, זה עוד לא למדנו. צריך טפח פרוס קודם כדי להוסיף על הבניין. אבל ברגע שיש צירים, אז אפילו אם אין טפח פתוח, אין טפח פרוס קודם. צירים זה מתכון, לפתוח ולסגור. מתכון שפותחים וסוגרים. כמו שהוא, חלון הזזה, זה צירים. או דלת, זה צירים. זה הדוגמאות. אז לכן, אם יש... אתם, אני מקווה שאתם לא עולים לגגות בפנימיות. עולים לפעמים לגג בפנימיות? עולים. מה, בשביל מה? צבים כמה את הפנים. מה, אתה... טוב, אתם עוד לא עליתם, אתם צעירים עוד לא עליתם. אבל, מה? עולים. אז זה ממש גגון. זה ממש דלת של גגון, אבל יש לה צעירים. יש לה צעירים, אז מותר לפתוח ולסגור, להיכנס ולצאת, כן. לנעול בתור מנעול, כן, אפשר, כן. מה זה קבוע? אתה יכול תמיד לפתוח, יש מפתח, אתה פותח, כן? יש דיון ביחס לשבירת חבית. הניח עירובו במגדל ועבד המפתח. הניח את העירוב שלו במגדל, 2,000 אמה, פחות מ-2,000 אמה מהעיר, רוצה ללכת עוד 2,000 אמה, הניח עירובו במגדל, אבל הוא נעל את המגדל ועבד המפתח, אז עכשיו הוא לא יכול להגיע לעירוב, העירוב לא ניתן להשגה בשבת, אז השאלה אם הוא תופס כעירוב או לא, את המזון הזה, האם הוא נחשב כעירוב, אז זה עבד המפתח, אבל באופן כללי מותר לפתוח ולנעול, אם היה לו מפתח, מותר לו לפתוח ולנעול בשבת, אז כמו כל נעילת דלת, מה? יוצאים מהבית, ואלון מורה פחות נועלים, אבל בעיר, אוי ובוי, תצא מהבית בלי לנעול, אוי ובוי, חבל על הזמן, אז... בקיצור, גם יש לו צירים, נלמד עוד עניין צירים, אבל המחיצה, רק להעיר בשער הציון, סעיף קטן ו' גם, העיר הפרי מגדים, במשמע מיני דו מן התורה, כלומר, וילון שאני קושר אותו למעלה וקושר אותו למטה, זה מחיצה קבוע, דו מן התורה, זה תוספת קבוע באוהל קבוע עשו מן התורה. ומכל מקום נראה, זה דווקא עם דרך הוילון ששואה שם כמה ימים בסתימה זו, אבל אם הדרך הוא להיפתח תמיד ולא חשיב סתימה קבועה מן התורה, ואפשר דוד רבנן לניסו בזה, ומה יגריע מפקק החלון, או בפרט אם יש שם סקופה להיפתח, חיין לאל בזמן שין י' ג' סעיף ג' בספור, עכשיו הוא מביא שין י' ג' סעיף ג' זה אני חושב סעיף, לא, כן, סעיף ג' אבל טוב, לא נראה למה הוא התכוון, רחבה, כן, יש להם ציר. בכל אופן, אומר רבי שבורה, אם רגילים לפתוח ולסגור, זאת אומרת, אם יש תפס כזה, שתופסים את הוילון באמת, אבל בפתיחה אפשר לשלוף אותו ורגילים גם לפתוח ולסגור, במצב כזה זה ודאי לא נחשב במחיצה קבועה, אפילו לא מדרבנן, גם כן אין איסור ומותר. זהו, עד כאן על וילונות. עד כאן בעצם עברנו על מחיצה. ו... כן. לא, אני חושב שאין דין טפח. טפח זה רק בגג. כן. טפח זה רק בגג. יש לנו, שוב, משמעות של טפח, יש בסוכה, כמו שאמרתי, אם לכולם, יש מחלוקת פוסקים בדבר הזה, אם אדם בנה שכח, שם שכח למעלה, ואין שום ירידה מפה, אז זה מחלוקת. אבל אם יש פה טפח, וכאן טפח, מלמעלה, לכולי אלמה אפשר לסכך, וזה נחשב כתחילת מחיצה. שם מוצאים מחיצת טפח. אבל נדמה לי שזה מקרה יחיד, עוד פעם, לא לבנייה בשבת, אלא לעניין הכשר סוכה. הכשר של הסכך שעומד עם מחיצה. זה לעניין זה. מה?
רק הדפנה השלישית או כל
הדפנות? כל הדפנות. אפשר אפילו שלוש.
טפח מלמעלה.
כן, אני אומר, דוגמה בפרגולה. בפרגולה פורסים, אפשר לכרוס סכך מלמעלה, ויש את הקורות של 5x10, 10x5, קורה של 10-10 סנטים, זה טפח, יותר מטפח, ואם יש קורות מקיפות, אז אפשר כבר לבנות מחיצות, אפילו שהסכך כבר הוא שם למעלה, אבל הסוכה הזאת תהיה קשירה.
אם הטפח הוא למעלה באמת,
הוא מקודח. כן, כן, מחובר לסכך, מחובר... אם הוא באמצע זה לא מועיל, אבל אם הוא מחובר לסכך, זה אמרי לנו גוד אחית מחיצתה, כן.
מה מחלוקת? מה? לכולי אלמה? לכולי אלמה אם יש טפח?
לכולי אלמה אם יש טפח. שיטת הבח, שגם אם אין טפח, הסכך, אפשר לבנות סכך קודם, אין מניעה, זה לא תעשה ולא מן העשוי. זה מה שהוא אומר, אין בזה תעשה ולא מן העשוי. טוב, זה שאלה.
בעצם אין סכך תעשה ולא מן העשוי, כבר?
יש תעשה ולא מן עשוי, אם זה מחובר ואתה חותך אותו, אז צריך לנענע, כי זה תעשה ולא מן עשוי. ודאי שיש בשכך תעשה ולא מן עשוי. אבל בשכך מנותק, וזה שהפסול הוא רק בזה שאין קירות, הוא אומר, הקירות לא פוסלים את השכך, זה מה שהוא אומר. היעדר קירות לא פוסלים את השכך. אבל זה מחלוקת, ולמה יעשה, אם יש טפח לכולי על מה, זה בסדר. כן, עד כאן על מחיצה. בסעיף ב' קראנו אותו, אבל לא הסברנו, אז בעצם נלמד עוד עיקרון. מוסיף על הבניין, מוסיף על הבניין. העיקרון הזה נזכר, הנה, בעצם נזכר ברמה, למה אני אומר שלא? דילגנו על הרמה, בששאלת, ידידיה שאלה, על תפר במחיצה. אז הנה, זה כן, כן? נכון, פשוט נתעלם סליחה. בסוף דברי הרמה בסעיף א', כדי שמש מדעתו, וכן לפני ספרים, אם לא, שהיה מבעוד יום תפח, שאז מותר להוסיף עליה בשבת. אז הנה, מפורש ברמה. ואנוכי נעלמתי. נעלם העיניי. שהיה מבעוד יום תפח, ולכן פרוון שעומד מופשט תפח מערב שבת, מותר לפושטו כולו, אבל אם היה מקופל, אף על פי שכולו הרבה יותר מתפח, לא מעני, שרי לא נעשה זה בשביל מחיצה. זאת אומרת, מה זה פרוון? תרגום שלכם? מחיצה מתקפלת. אז מחיצה מתקפלת, תלוי מה, הכיפול שלה לא נחשב, למרות שהוא, יש בו שיעור תפח, עכשיו, מדובר על מחיצה בלי צירים, כי אם מחיצה, מדובר על מחיצה עם צירים, אז זה משהו אחר, אבל... מה? אקורדיון, אבל בדרך כלל אקורדיון מחובר, אם יש לו צירים, לרוב, אקורדיונים שלנו יש להם צירים. מה ו... מה יש? מסילה, כן, או תלוי, אקורדיון יש לו צירים, גם אם זה עיגולים שנעים על, על, על צינור, זה גם, זה נחשב כמחיצה, זה בוודאי קבוע, בוודאי מותר לבנות, אפילו גג מותר לבנות באופן כזה. אבל מחיצה ארעית שעומדת בפני עצמה, לא מחיצות כמו שמחיצות ניידות. מחיצה שהיא מחיצה עומדת, היא מחיצה שלמה. אלא אתה מוזיז אותה מהכל ממקום. המחיצה הזאת קבועה וקיימת ואתה שם אותה. אסור לשים אותה רק בסוכה. מותר לנייד אותה, אבל לבנות סוכה איתה בשבת או ביום טוב, אסור. כי אז זה הופך להיות מחיצה המטרת.
זה
יהיה
מותר להשאיר בסוכה בטפח ולסגור את כל המחיצה בשבת?
לסגור, גם עם המחיצה. אז עוד פעם, בוא נלך. עיגול של קנים. כמו המחיצות שיש ליד קדם, יש בה, כן, יש קנים כאלה שתפוסים בזה. עיגול כזה של קנים, שעומד, עומד העיגול, הוא לא מתפרק, אבל הוא לא מחובר לשום מקום. העיגול עצמו, האובי שלו פה הוא טפח. אבל הטפח הזה זה טפח המגולגל, טפח הזה לא נחשב כטפח. מתי הוא נחשב כטפח? כשפרסתי אותו לפני שבת, פתחתי לו טפח, טפח פרוס בערב שבת, אז זה נחשב מחיצה פרוסת טפח. אמרתי שבמחיצה זה לא מועיל, הנה הרמה אומר, מחיצה גם מועיל טפח. אז פתחתי אותו קצת ויש מחיצה פרוסת טפח מהעיגול הזה, מותר לי לפתוח אותו למרות שהוא לא מחובר לשום מקום. לא מחובר לשום מקום, מפני שזה מוסיף על מחיצה. אם היה מבעוד יום טפח, שאז מותר להוסיף עליה בשבת. למה מה? הטפח המגולגל, זה אנחנו רוצים גם בגג, מטעם זה, ליד, בסעיף ב', ליד משנה ברורה, סעיף קטן תתווה, ואני קורא בשכן ערוך, לא במשנה ברורה, מטעם זה, מחיצה, מחצלת, פרוסה כדי טפח, מותר לפרוס שאר המחצלת, וטפח שאמרו חוץ מן הכריכה, סוף סעיף ב'. טפח שאמרו חוץ מן הכריכה, כי הכריכה היא טפח, אז זה אותו דבר. מה? לא, אני לא שומע, הכריכה היא? לא, הכריכה זה העיגול, זה העיגול, אתה פותח אותו, לא נשארת כריכה. הרי זה, אתה שואב את כל הזה, אז נשאר... זה להפך, אתה פותח את החוץ, אתה לא פותח. אתה פותח את החוץ, אתה לא פותח בפנים. אם יש לך מחיצה מגולגלת, מאיפה אתה מתחיל לגלגל? מהפנים, איך אתה לא יכול להגיע לפנים, אתה מגלגל.
טוב, החלק הזה נשאר, בכל דעת אני פותח, בכל זה נשאר.
אז זה נקרא טפח פרוס. אז אתה מדבר. אבל לא, הוא חלק מהכריכה. הוא נחשב כחלק מהכריכה, זה לא טפח פרוס.
אין הבדל אם אני מזיז את הבילון או מזיז את העיגול.
אין הבדל אם אני מזיז את הבילון, אבל אם, בוא נגיד, אם המחיצה הזאת מחוברת מצד אחד, אתה מדבר על מחיצה מחוברת מצד אחד, או לא מחוברת, אתה מזיז את העיגול, בסדר, לא מזיז את העיגול, אבל הטפח כרגע הוא חלק מהעיגול, הוא חלק מהכריכה. גם אם אתה לא מזיז אותו ממקומו, אבל הוא לא טפח פרוס, כי הכריכה, זה מה שאומר שכנו, בסוף, חוץ מן הכריכה. נראה בתזיין במשנה ברורה, היינו. שאם הייתה מחצלת פרוסה לשם גג, ופה המשנה ברורה מדבר אפילו על גג, לא רק על מחיצה, וכרחם ערב שבת. צריך שתישאר טפח פרוס כדי שמותר לפרוס הכל. וכנל, אז אין רוחב העיגול של הכריכה, עולה בשיעור טפח, והכריכה אינה חשובה פרוסה על גג לאוהל, אלא צריך שישאר טפח פרוס לבד מרוחב העיגול של הכריכה. בית יוסף, הסבר מאוד מאוד מדויק, כן. יש מכונים שכתבו שאפילו אחי יפרוס המחצלת כשהיא כרוכה על איזה דבר ששאר באוהל להדי אסור, טוב, זה כבר פרטים, כן. כן.
אם זה כמו הפרוכת, כאילו, גם כשמזיזים אותה הצידה, יש לה איזה
טפח.
זה לא מגולגל, אבל זה כאילו...
לא, אז זה הקיבוץ, אותו הדבר. הקיבוץ לא נחשב. איפה יש לנו אבקמינה? בעגלת ילדים. עגלת ילדים, שכל הראש שלה מתקפל. אז שם, מה היתר בעצם? שיש ציר. אז פותחים, זה נפתח על ציר. אבל אם לדוגמה, מחיצה כזאת, שהיא כולה מתקפלת, והיא הולכת להיות זיגזר, אבל הכל מתקפל, אז אם זה לא היה ציר, זה היה, ויש טפח בכל הזה, אבל זה גם, זה אותו דבר כמו כריכה, אין הבדל. זה כאילו כרוך, כי זה נחשב חלק מהכיפול, זה לא נחשב כריכה. אם רוצים, טוב, עוד פעם, אין דוגמה כזאת בעגלת ילדים, כי תמיד יש ציר בעגלת ילדים. אבל אם יש מקום כזה, יש למשל... כזה אוהל ששמים על ילדים, אוהל שקוף שפורסים על הגלה לגשם, כזה אוהל גדול. אז זה בעיה לפרוס בשבת, כי אם זה היה מנותק מהגלה, אז אסור. אלא אם כן, פרסנו שם, פתחנו באמת את הראש של הגלה, טפח בערב שבת כבר, בערב שבת, ואז אני מלביש עליו את הכיסוי בשבת, אז זה מוסיף. על הטפח הפרוס שיש בגלה, כי הטפח הזה...
קצת ואז נניח את זה מעל.
עם מה?
אני פותח בצד ואז נניח מעל.
לא משנה, גם כשאתה פותח בצד, זה לא משנה, זה כמו... לא.
יהיה בצד מחיצה.
גם אם אתה רק שם אותו על העגלה, כי כשהוא עומד בצד הוא לא משמש גגון לכלום. כשאתה שם אותו על העגלה, אתה עושה אותו לגגון. מה שיש באולמות. פעם ניסיתם לפתוח את מה שמתחת למפה וזה? אל תשימו שם דברים שצריכים להיות נקיים, כי לרוב יש שם אבק, אף אחד לא מנקה שם, כי זה תמיד עטוף במפה, אז מה צריך לנקות? אז תנסו פעם, כן? יכול להיות שאולי אם נביא פה את טיף, איך קוראים לו? טיף, אולי הוא ינקה אפילו מתחת, הוא עובד... כן, אז שם, לא, אבל זה לא שימוש, עיקר השימוש הוא למעלה, עיקר השימוש. נלמד זה בהמשך, יש על פריסת מפה על שולחן, קילה, לא, בנקודה על השולחן, בלמד א' במשנה ברורה, אם שאלת על מפה על שולחן, הואיל ואין צריך, מזה הטעם, נמי, למד א', מזה הטעם, נמי שרי לפרוס מפה על השולחן, וקצות המפה תלויות למטה מן השולחן מכל צד. אפילו אם יגיעו סמוכות לארץ, זה אין בזה משום אוהל. כמעט אין צריך להעביר שתחת השולחן. ועוד, כמעט שמה שמונח על השולחן, אין בו משום אוהל שאין שם חלל בין אוהל השולחן. מותר גם מה יוצא ממנו. אז אפילו אם שמים, אז תראים שם כל מיני דברים, אבל עיקר השימוש הוא שימוש למעלה, ולא שימוש מתחת.
פה כותב, אין בזה משום אוהל, מכיוון אני צריך להעביר מתחת השולחן. אין צריך בכלל להעביר מתחת השולחן, לכן זה לא אוהל. אבל אם באולמות, ברור שצריך להעביר מתחת השולחן, זה חלק מהיעילות שאני שם שם ארגזים, אני יכול להוציא תוך כדי לגל שקיע
כמה. אז אולי, יכול להיות שזה באמת שימוש. כתוב, הגמרא במציאה אומרת, מיטתו של עם הארץ דומה לאוצר בלוס. אצלנו אומרים היום אוצר בלום, כי זה מחלוקת בגרסאות, אם זה אוצר בלוס סמך או מם סופית. אז אנחנו אומרים אוצר בלום. מיטתו של עם הארץ דומה לאוצר בלוס. וזה משום אוצר מלא. זאת אומרת, הוא שומר מתחת למיטה, הוא שומר אוכל, ספרים, נעליים, כל מיני דברים הוא שומר. אוצר, אז עם הארץ, יכול להיות שאולי המיטה שלו נחשבת באמת כגגון, עם רגילים לשמור בה. אולי באולמות, אבל אצלנו זה לא שכיח. מה? כי זה על השולחן עצמו, כי אין הפרש טפח אם יש הפרש, הכלל הוא להרבה דברים לאוהל, חלל אוהל נחשב טפח. אז אם פורס מפה למעלה באוויר, במרחק טפח מהשולחן, זה נחשב שעושה גגון, אבל אם הוא פורס על השולחן, אין טפח, אז הוא לא נחשב עושה גגון. אז אנחנו תמיד משתמשים בלמטה, מכניסים רגליים למטה. האם נוח לשבת עם שולחן, עם קירות פה בזה? נוח לשבת? ממש לא נוח. זה השולחנות של אנשים החשובים, שהם יושבים מצד אחד ויש להם מקום לרגליים, אבל ממול זה בנוי כקיר כזה. אז כל מי שיושב מהצד השני, אין לו מקום לרגליים. איך אומרים, שתרגיש את ההבדל, אני הבוס ואתה שב פחות זה, תרגיש את ההבדל, כי זה לא נוח, אבל הבוס שם את הרגליים מתחת לשולחן, אז לכאורה הוא משתמש ברגליים, זה לא נחשב שימוש, זה מפורש אחר כך גם בסעיפים, זה לא נחשב שימוש, אז זה שימוש, שמים את זה נעליים, משהו בסדר, זה לא נחשב שימוש, זה שימוש ערי, זה לא... אז אם העולמות לכתחילה אומרים, פה זה המאגר של הארגזים שלנו, של הזה שלנו, יכול להיות שזה יהיה אסור לפרוץ בשבת, אבל... השולחן עצמו לא צריך, אבל המחיצה טפח. אם יש טפח פרוס במחיצה, במחיצה, אז כמו שאמרנו, או מלמעלה או מן הצד, זה טפח פרוס, ואז אפשר לבנות את המחיצה, גם אם אני משתמש במחיצה הזאת, זה מה שאומר בעצם הרמה. אבל זה צריך, הטפח הפרוס למעלה זה בונה את הגג, אבל הוא לא מועיל למחיצה. הגג במחיצה זה עצי דיני, מה שנקרא. הגג במחיצה זה... מה? גם? אז זה מה שלמדנו, שאם המחיצה המטרת זה נחשב, אם מחיצה קשורה נחשבת כאוהל, אבל מחיצה, לפחות מחיצה רגילה, לא נחשב, לא נחשב כאוהל. כן. טוב, טפח פרוס, אולי נראה רק את היסוד ובזה נסיים, נתחיל את היסוד. טפח פרוס בתקרה. טפח פרוס בתקרה. אז כמו שאמרנו, כל גגון שהוא פרוס כבר טפח, אפילו אם אין לו צירים מותר, על מה דיבר הרמה במחיצה, הוא דיבר שלמחיצה אין צירים, כי אם היה צירים אז אין בעיה. זה כמו שהרמה בסימן תפריש כף וב אומר, שאם יש צירים אז מותר לפתור ולסגור את הגגון. אבל הרמה אומר כאן, עצים, מה דוגמה? עצים, זה מה שחן ארוך אומר, עצים שתוקים ראשון אחד בדופן הספינה וכופפים ראשון בשני בדופן השני בספינה. על מה מדובר? מדובר על סירה שיש לה קשתות כאלה מעל הסירה. הקשתות הן לא גגון, אומר שחן ארוך, אם הקשתות האלה רוחבן טפח, או אם יש לי קשת חצי טפח, במרחק פחות משלושה טפחים, עוד קשת חצי טפח, סך הכל המרחק שלושה פחות משלושה טפחים עופר את שתי הקשתות האלה ללבוד, ואז יש לי פה טפח פרוס, ואז הגגון הזה הוא גגון על הסירה, כל הסירה פתוחה, אבל יש לי טפח אחד פרוס על הזה. אומר שחן ערוך, עצים שתוקים ראש הלך בדופן הספינה, וכופים ראשם בדופן השני. הוא פורסים מחצלת עליהם לצל, המחצלת הזאת למה היא? היא גג ממש לכל דבר. אם יש ברוחבן טפח, או אפילו אין ברוחבן טפח, אם אין בין זה לזה גם טפחים, חשיב כאוהל, העצים התקועים, הוא מותר לפרוס עליהם בשבת מחצלת. דבר לי, תוספת אוהל ערי ושרי, תוספת אוהל ערי ושרי. זה יותר גדול שהגמרא אומרת, שאם יש טפח פרוס מערב שבת, אפשר להוסיף ולהשלים עליו את הגגון, להוסיף על, מוסיף על הבניין. מוסיף על הבניין, זה נחשב. זה בעצם הסברה שמתירה בצירים, ומתירה לסגור חלון ודלת. אמרתי, אמרנו כמה פעמים, לסגור דלת, או לפתוח דלת. דלת בית, נעול במנעול, אף אחד לא יכול להיכנס, פלדלת, קיר גמור, ובא איזה בעל הבית, בחוצפה גדולה, תוקע את המפתח, פותח את הדלת, ופותח, ובא השכן שלו וצועק לו, מה אתה עושה? עשית חור בקיר, מה עשית? אני רוצה להיכנס הביתה, אז מה אתה רוצה להיכנס הביתה? תבוא אליי הביתה, אצלי, אני משאיר את הדלת פתוחה כל השבת, כדי לא לזה. זה חומרה שאולי היו מקומות שיאמצו את החומרה הזאת, וישתירו, תוכלו, נראה הם יתגברו על הגנבים. על שאין מקומו, או, שמרו על הבית, תמיד ישמרו, הוא שומר. אז זה לא, אם זה שיש צירים, אז זה ודאי מותר. כל היתר הוא מוסיף על הבניין. ברגע שיש בניין קבוע, ואדם מוסיף, אז צירים נחשבים תוספת, טפח נחשב כתוספת, אם יש טפח קבוע, וזה בעצם היתר שלנו. וטוב, נעמיד, עיקר הבירור הבא בסעיפים הבאים, בעזרת השם נשלים כבר בזמן הבא, אבל עיקר הבירור בסעיפים הבאים יהיה מה נחשב כגג ומה נחשב כשמשתמשים בתחתיו ומה נחשב כמקום שמשתמשים מעליו, ואז אין בו את החומרות שיש בגג.